משנה שואלים חז"ל את השאלה. אמר רבי אבאו, למה תוקעים בשופר של איל? בסדר, על מה המוקד? למה תוקעים? לא למה תוקעים בשופר. למה תוקעים דווקא בשופר של איל? בסדר? למה תוקעים בשופר? תלמדו בשיעור אחר. השבוע הילדים שלי הלכנו לסדנת שופרות. וואי, זה היה מה זה מגניב. הם הביאו מלא מלא סוגים של קרניים של בעלי חיים. מה? כן, זה היה מגניב. ואז הוא הראה להם איך משחיזים את זה, ואיך חותכים את זה, ואיך מתאימים את זה, ואיך קודחים בזה. זה היה ממש מעניין. אפילו אותי זה עניין. אז נכון? אז רבי אבאו שואל, למה דווקא שופר של איל? מה התשובה? מה אתם אומרות? נכון, אבל בואו נראה מה זה להזכיר את עקדת יצחק. תהילה אומרת לנו, זה מזכיר לנו את עקדת יצחק, אבל תראו, תודה רבה. הכתובים, הגמרא היא מדייקת, מה בדיוק להזכיר בעקדת יצחק? אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. עד פה דברי תהילה, נכון? להזכיר לנו את עקדת יצחק, אבל תראו, הוא לא אומר רק תזכירו לנו, להזכיר לקדוש ברוך הוא, לא להזכיר לקדוש ברוך הוא, זה צריך לדייק בלשון, שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו בראש השנה את עקדת יצחק, אבל הוא לא עוצר בזה, הגמרא לא עוצרת כאן. הוא מעלה אני עליכם, כאילו, אתם צריכות דפים?
כן.
עקדתם עצמכם לפניי. מה הגמרא מוסיפה? תחשבו, בואו ננסה להבין את זה. הגמרא אומרת יום ראש השנה, בעזרת השם שנזכה ללכת לתפילה, הולכים לתפילה, עומדים בתקיעת שופר. בואו ננסה רגע להיזכר בספר בראשית, איזה תהליך, ואלוקים ניסה את אברהם, הניסיון העשירי הכי קשה, איזה תהליך ארוך אברהם ויצחק עוברים כדי להגיע לרגע הזה של העקדה. ומה הקדוש ברוך הוא מגיש לנו ככה במתנה? אתם תוקעים בשופר של איל, אני מעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. וואו, איך הקיצור דרך הזה נעשה? איך הקדוש ברוך הוא ככה מפרגן לנו כאילו אני עוקד את עצמי לפניו? כל מה שעבר אברהם אבינו, אם אנחנו תוקעים בשופר של איל, לא תמוה בעיניכם ככה שהשם מפרגן לנו כזה מעלה? מה את אומרת, הילד? מוכנה לקבל את הבונוס. את אומרת, למה להקשות בקושיות? בסדר, אבל צריך קצת להתכוונן על זה, זה לא מספיק רק שהגמרא תגיד לנו את זה. אנחנו צריכות לשים את עצמנו, אז ננסה ביחד, טוב? באיזה עמדה נפשית אנחנו באות לתקיעת שופר, כדי שנוכל לזכות למקום הזה, אזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. פעם קראתי את זה באיזה שיעור של הרב טאו, שהוא כותב, נראה לי שהזכרנו את זה פה בשיעור הזה שדיברנו בשבת, שהוא כותב שבחגים יש לנו עבודה של הכנה, שאנחנו רוצות לקבל את האור המיוחד של החג הזה שנמצא לפנינו. וההכנה לזה זה דבר אחד, זה תפילות, זה ההלכות המיוחדות של החג, והדבר השני זה ההלכות המיוחדות של החג הזה. ואנחנו עושות את זה, זה מה שאנחנו עושות עכשיו. כדי שאני אוכל לעמוד בתפילה ולהיות מחוברת לרווחים הרוחניים, להתעוררות הרוחנית שיכולה להיות בתפילה הזאת, אני צריכה להכין את עצמי לזה. זה עיון תפילה, בסדר? וגם דרך זה שאני לומדת על המנהגים, על ההלכות, ויש עוד דבר שהוא אומר, שכאילו זה התוספות בתפילה המיוחדות. כל תפילה יש את העניין שלה בכל חג. אפילו בשבת שאנחנו מוסיפים את התוספות המיוחדות של התפילה, זה מה שמחבר אותי למהות הזאת של החג. אז כל שכן בתקיעת שופר, בעזרת השם, זה מה שננסה לעשות עכשיו. אז הרב אליהו דסלר, נכון, מכירות מכתב מאליהו, בטח את החלק הזה על הנתינה, אז היה לו עוד כמה דברים שהוא כתב שם, חוץ מזה, זה דווקא יש את זה פה, ספר שמאוד קשה להשיג אותו, לקח לנו הרבה, כבר יצא, אין, כאילו לא מציעים אותו יותר, עד שמצאנו עותק שהתגלגל לידינו שיהיה לנו פה בספרייה. הוא מסביר לנו בעצם מה הפעולה של השופר, איך אנחנו רק שומעות קול שופר, מכוונות את עצמנו פנימה, מה קורה כזה שנזכה שמעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. כי ירשנו ירושה עשירה מאבותינו. הלא הם הכוחות הנפש והמידות הטובות, אשר בהם נוכל להתרכז אל האמת, ולעמוד כנגד היצר הרע ולחזור בתשובה. ואתה נגלה בזה עוד מעט, ונראה נפלאות. אין זה אשר אמרנו, הוא עניין זכות אבות. ממש, ממש, היינו, הכוחות המביאים לידי זכות. או נבאר היטב יותר שהוא קשר, סליחה, קשר של כוחות זקים, המעמידים את האדם על האמת והצדק שהם נקראים זכות, מלשון זכויות, אשר על ידם דבוקים אנו באבותינו, בהיותנו עדיין דבוקים במידותיהם שמסרו לנו. וכיוון שנמצאים בנו אותם המידות הטובות והכוחות המעולות, אשר השם יתברך יראה ברוחב ועומק חוכמתו, כי עוד ניתק החבל בינינו לבין אבותינו הקדושים, ועדיין יש תקווה, כי נבחר בדרך התשובה לתקן את אשר אבינו. אז הידין נותן, כי ירחמנו שופט כל הארץ השם, כי זכות אבותינו בידינו. קרי את הזין בפתח, זכות, לא זכות. ויש תקווה לאחריתנו. טוב, לאט לאט. מה הרב דסלר אומר לנו פה? ירשנו ירושה עשירה מאבותינו. הלא הם הכוחות הנפש והמידות הטובות אשר בהם נוכל להתרכז אל האמת. אנחנו זכינו, באמת זכינו. פעם הייתי בטיול עם חולצה של מדרשת שירת חברון, אז הייתי עם סמל של, שירת חברון. שמה הסמל של שירת חברון? המערה. זה היה בנחל הקיבוצים, אני ממש זוכרת את זה, זה היה ממש מזמן. ואז איזה ילד אחד הולך אחריי ואומר לאמא שלו, אמא תראי, יש לה מערת המכפלה על החולצה. והוא מה זה התרגש מזה. ואני זוכרת, זה היה ממש רגע כזה מכונן. וואלה, לא כזה מובן מאליו. אנחנו זוכות לבנות את עצמנו קרוב אל האבות. אז זה כל הזמן בשיח שלנו, נכון? לא כולם יש להם שיעור עם נורית גאלדור פעם בשבוע, שלומדת איתם פסוק פסוק, מילה מילה, את ספר בראשית. לא כולם זוכות לפתוח את יום שלישי בבוקר במערת המכפלה, להתפלל קרוב אל האבות. מה יעשה? אני, תאמינו לי, עד שהתחתנתי הייתי פה פעם אחת, באמת. זה היה ועד אני מקריית גת, מי שישמע 40 דקות מכאן. מעבר להרי החושך, המקום הזה היה מבחינתי. אבל הרבה אנשים זה באמת רחוק מהם. אז מה? איפה הקשר שלנו אל האבות? בסדר, אני אומרת שוב, אנחנו זכינו להיות כאן. אבל איפה הקשר של כל אדם יהודי אל האבות? תראו מה הרב דסלר אומר לנו. ירשנו, אתם יודעת את זה כבר, אבל הזמן הזה, זה לא אנחנו החלטנו שהזמן הזה זה להתחבר אל האבות. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תקעו בשופר של עין, שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. השם אומר לנו, הזמן הזה, ראש השנה, הוא זמן של חיבור אל זכות אבות. הוא זמן של חיבור אל האבות, תעבדי על זה. אל תקחי, תקחי, בטח אם את לא פה ראש השנה, הדס. אז בכלל את צריכה לעבוד על זה. לא רק את, אני אומרת לכולנו. זה אנחנו עכשיו, זה זמן בשבילנו להתחבר עוד יותר חזק אל המקום הזה של לזכור לכם עקדת יצחק. איזה ירושה עשירה ירשנו מאבותינו. הלא המה כוחות הנפש והמידות הטובות אשר בהם נוכל להתרכז על האמת. נכון? הביטו אל צור חוצבתם, בטח כבר למדתם. לא? שמע ישראל. הזכירו, מה זה לא? לא, לא, לא הקשב, סתם, סתם. בגרות. נכון, אבל סתם אני צוחקת, אני צוחקת. נכון, מה זה כשהרמב"ן אומר, זה ממש אחד מהעקרונות שלו. כשלומדים את ספר בראשית, מעשה אבות סימן לבנים. מה הוא אומר לנו? מה זה בעצם מעשה אבות סימן לבנים? יש אצל האבות, הם היו יחידי עולם. אנחנו נדבר על זה, אתם תדברו על זה עוד הרבה כאן, אבל בעזרת השם, כשנלמד את ספר בראשית, אז נסתכל על זה ככה יותר בפרשת שבוע גם. אבל האבות הם יחידי סגולה. יש בהם באמת הקדוש ברוך הוא תובע בכל אחד מאבות האומה תכונות, כוחות נפש, מידות טובות שהם בסיס, לא רק בסיס במובן שזה בסיסי, לא בזה. בסיס במובן שזה הפלטפורמה, זה הבמה שמתוכה צומח עם ישראל. יש פה כוחות טובים, מידות טובות, כוחות נפש, שהם מכשירים אותנו להיות עם ישראל. וכשהרמב"ן אומר לנו, מעשה אבות סימן לבנים, הוא לא מתכוון כמו שרואים אותך ואומרים, וואי, איך דומה לאמא שלך, שזה משהו חיצוני. הוא אומר, יש לנו ירושה, חלק מה-DNA, מהגנטיקה הרוחנית של, לא חלק, זה הגנטיקה הרוחנית של עם ישראל, זה מידות הנפש, המידות הטובות, כוחות הנפש שאנחנו מקבלים מהאבות. אז עכשיו יש לנו עבודה, לברר מה זה. הביטו אל צור חוצבתם, נכון? זה המשל הזה, שיש איזשהו סלע ענק, צור, סלע מיוחד. זה האבות, שגם אם אני לוקחת חתיכה קטנה מהאבן, מה ההבדל בין החתיכה הזאת שיש אצלי ביד לבין הסלע הענק הזה? מה? הגודל, זהו. כל שאר ההרכב הכימי, הגיאולוגי, לא יודעת, לא מבינה כל כך בגיאולוגיה, נכון? כל שאר ההרכב של החומר הוא סיים, אותו דבר בדיוק. ההבדל הוא הגודל. כשהנביא אומר לנו, הנביא ישעיהו אומר לנו, הביטו אל צור חוצבתם, הוא אומר, תדעי לך, את, כן, כל אחת ואחת מאיתנו, את אותו דבר מבחינה גנטית, מבחינת ה-DNA הנפשי שלך, כמו שרה אימנו, כמו רחל אימנו, כמו לאה, כמו רבקה, כמו אבות. מה ההבדל הגודל? הם היו סלע, הם היו ענקי עולם, ואת חוליה בשרשרת. אבל אותו מבנה נפשי, ירושה, ירשנו מאבותינו. ועם זה אנחנו יכולות להתרכז אל האמת, לעמוד כנגד היצר הרע ולחזור בתשובה. מכוח מה אני עושה תשובה? לפעמים אני מסתכלת על עצמי ואומרת, אוף, התיקון שלי לדוגמה זה מידת הכעס, בסדר? זה איזה כעס, איך אני מתעצבנת כזה מהר? איפה רחל אימנו? איפה שרה? מה הקשר שלי לזה? זה רק מתסכל אותי. איך אני יכולה לקרוא, ללמוד על הדמויות האלה ולצאת מזה יותר חזקה ולא לצאת מזה עוד יותר מבואסת של איפה אני ואיפה הם? כי אני מבינה שהמטען הרוחני שהם נתנו לי זה נמצא בתוכי. ועכשיו מה העבודה שלי? העבודה שלי זה לחשוף, העבודה שלי זה לנקות, העבודה שלי זה להתחבר, העבודה שלי זה להתכוונן פנימה. אבל יש את זה בתוכי, אני שייכת לזה. כל אחת במינונים שונים, כל אחת מידות זה מלשון למדוד, נכון? לכל אחת הקדוש ברוך הוא מודד, הרכב אישיותי מיוחד, שהוא יהיה מיוחד לה, שהויטל תהיה שונה משירה, שתהיה שונה מרננה, שכל אחת תהיה פלא חדש בעולם. אז המידה, הלמדוד, זה שונה. אבל כולנו קיבלנו ב-DNA שלנו את הנפלאות שיש באבותינו. וזה הכוח שלנו להתרכז אל האמת. זה הכוח שלנו לעמוד נגד יצר הרע ולחזור בתשובה. אבל עכשיו הרב דסלר מחדד לנו את זה עוד קצת. והוא אומר, מה זה עניין זכות אבות? נכון, אנחנו כל הזמן אומרים בתפילה, זכור לנו זכות אבות. כי הכוחות האלה, המידות הטובות, הכוחות הנפש המיוחדים של האבות, הם הזכות. איך הם הזכות? בואו, עכשיו הוא עושה לנו ככה איזה משחק מילים כזה, עם הזכות והזכות. כי הם כוחות זכים. נכון, כשאנחנו קוראות זכות אבות, למה אנחנו מתכוונות? מהפשט של המילים. כן. שאליהם היה כל כך הרבה זכויות, אז הקדוש ברוך הוא, אני במינוס, תלווה לי קצת. מהזכויות שלהם, להם היה חשבון בנק, וואו, מטורף בזכויות, כל 10 ניסיונות שנתנסה אברהם, כל יצחק אבינו וכן הלאה וכן הלאה, להם יש, החשבון שלהם מפוצץ בזכויות, תלווה לי, תן לי קצת מהזכות אבות, אבל הרב דסלר בכלל לא מבין את זה ככה, הוא לא מבין שבזכות הזכויות שלהם תוציא אותי זכה בדין, אלא יש, סליחה, שזה קשר של כוחות זקים. כשאני מתפללת לזכות לזכות אבות, אני לא מבקשת הלוואה מהזכויות שלהם. אני מבקשת להיות קשורה לזכות שהייתה באבות. באבות יש כוחות זקים, מידות טובות. עוד מעט נדבר קצת על הכוחות הזקים שמתגלים לנו בעקדה. אבל אני מבקשת, בזה שאני מתפללת לזכות אבות, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, תקשור אותי אל הזכות שהייתה באבות. אם הבטחת לי דרך הנביא ישעיהו, הביטי אל צור חוצב, הנה אני מביטה. מה אני עושה עכשיו? אני מתחברת אל הכוחות הזכים, אל המידות הטובות, אל כוחות הנפש שיש לאבות, ואני רוצה לגלות את זה בתוכי, אני רוצה לחשוף, אני עכשיו עושה חפירות ארכיאולוגיות, אני רוצה לחשוף את הכוחות האלה בתוכי. שהוא קשר של כוחות זכים, המעמידים את האדם על האמת והצדק, שהם נקראים זכות. זה הזכויות שלהם. מה היה הזכויות של האבות? הכוחות הזכים המיוחדים, שהם גם קיבלו קצת במתנה מהשם, אבל לא רק במתנה, בהרבה עבודה, נכון? אברהם אבינו מגיל 3 עומד ומכיר את בוראו. הוא לא רק קיבל מתנה כזאת אריזה יפה, הנה כך אברהם, את כל התכונות והמידות הטובות וכוחות הנפש שיש בתוכך. הוא עשה עבודה קשה כל החיים שלו כדי להגיע לזה. יעקב אבינו נולד, מה זה, תאום דבוק לעשיו. אחד יוצא לתרבות רעה, אחד איש תם יושב ואלים. יש לו תכונה בנפש של איש תם יושב ואלים, אבל כל החיים של יעקב זאת בחירה מתמדת באמת. כל החיים הוא מתחכך עם עשיו ובוחר באמת, בוחר לשבת אצל שם ועבר וללמוד את התורה הקדושה, בוחר להידבק בצד הזה של הקדושה. זה נכון שזה טבוע בו, אבל הוא כל הזמן בוחר את זה. ועכשיו זה הזכות שהאבות עוברים כזה ליטוש של התכונות הטבעיות האלה שהקדוש ברוך הוא תובע בהם, עד שהם הופכים להיות עמודי עולם, עד שהם הופכים להיות העמודים שעליהם עם ישראל נבנה. אשר על ידם דבוקים אנו באבותינו, בהיותנו עדיין דבוקים במידותיהם שמסרו לנו. אז מה הרב דסלר מגלה לנו? איך אנחנו דבוקים אל האבות? איך את יכולה להידבק אל האבות? כן, להיות, אבל לא רק ללמוד, להיות דבוקה במידות שמסרו לנו. אני רוצה להיות, לחזק את הקשר הזה, אני רוצה להיות זכות אבות, אני לוקחת לעצמי מידה מהאבות ואני נדבקת בה. אני, זה העבודה שלי עכשיו. זה הקישור שלי. נכון, היום בימינו זה מאוד קל, לוחצים על קישור. זהו, לא צריך לעבוד קשה. ישר את נכנסת. הרב דסלר אומר לנו, זה לא כזה קל. את רוצה להיות דבוקה לרחל, תהי כמו הסבלנית. לסבול את המציאות עד שהאור שבה מתגלה. את רוצה להיות דבוקה עליה, אל תוותרי, אל תסכימי להתחתן עם יסב. תקראי שערי שמיים בתפילה עד שהעיניים שלך יהיו רכות מלאות דמעות, עד שתקבלי את החתן הצדיק שמגיע לך. את רוצה ככה, בסדר, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחת מאיתנו, זה ממש, זה הזדמנות. הנה ראש השנה סגר, אי אפשר לבקר חברות. תעשי עם עצמך התבודדות, תשאלי את עצמך, למה אני רוצה להיות דבוקה? איזה מידה אני רוצה לקחת מהאימהות הקדושות, מהאבות הקדושים שלנו, ואני רוצה להידבק אליהם דרך המידה הזאת, אני רוצה לעבוד על המידה הזאת, לשכלל אותה בתוכי, לקבל מהם כל כך הרבה זכויות, ולעבוד על זה, שזה זה מה שידביק בינינו, שככה אני אהיה קשורה לאבות. אפשר, הרב דסלר אומר לנו, את יכולה, זה נמצא בך, זאת העבודה שלנו, לעבוד על זכות אבות. וכיוון שנמצאים בנו אותם המידות הטובות והכוחות המעולות, אשר השם יתברך יראה ברוחב ועומק חוכמתו, כי עוד לא ניתק החבל בינינו לבין אבותינו הקדושים, ועדיין יש תקווה כי נבחר בדרך התשובה לתקן את אשר אבינו. כשהקדוש ברוך הוא רואה איך את נדבקת באבות הקדושים, איך את נדבקת באימהות הקדושות, מה הוא מבין עלייך? מה הוא מזהה בך? את זכות אבות. הוא מזהה בך שאת הבת של אברהם ויצחק ויעקב, של שרה, רבקה, רחל ולאה. את קשורה אליהם. יש לך נתיב של תשובה. אזי הדין נותן. נכון? עדיין יש תקווה כי נבחר בדרך התשובה לתקן את אשר אבינו. יש לי יכולת להיות מגדולי עולם, יש לי יכולת להיות שותפה לבניין של עם ישראל, כי ירחמנו, ואז אזי הדין נותן, כי ירחמנו שופט כל הארץ השם, כי זכות אבותינו בידינו. זה לא משהו רק שאני מבקשת הלוואה, השם תן לי מהזכויות שלהם, אין פה שום עבודה שלי, קיבלתי הלוואה, איזה נחמד, אני מקווה שיום יבוא ואני אוכל להחזיר אותה, ביי, לא עבדתי קשה. לא, הרב דסלר אומר, זה לא עובד ככה. זה עובד כשאני מתחברת לזכות של האבות, לקוחות עד נפש, למידות הטובות שיש בהם, אני מפתחת אותם בתוכי, אז אני נדבקת אליהם, אז אני יכולה שהקדוש ברוך הוא ידון אותי בדין כמו הבת של האבות הקדושים, כי אני קשורה אליהם, הם סוחבים אותי איתם, נכון? הם יבואו ויצילו אותי, יבואו ויקחו אותי איתם ביחד לצאת זכאית בדין. כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה, תקעו לפניי בשופר של עיל, ויש תקווה לאחריתנו, זה צריך לתלות בסטיקר, יש תקווה לאחריתנו, כשאני עובדת טוב, כשאני עובדת פנימה, כשאני רוצה להיות קשורה אל האמת, לירושה שירשנו מאבותינו, אז יש תקווה לאחרותנו. הרב דסלר אומר לנו, כשהקדוש ברוך הוא אומר, תיקו לפניי בשופר של עיל, שאזכור לכם עקדת יצחק, זה לא שהשם יזכור לנו עקדת יצחק, זה אנחנו מבקשות, השם תזכור אותנו קשורות לעקדת יצחק. כשאני עושה את התהליך הזה, אז אני ראויה להיות במקום של מעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. למה? כי אז הזכות הזאת היא לא הלוואה, בסדר? זה לא טוב, הקדוש ברוך הוא עשה כל כך הרבה זכויות, הקדוש ברוך הוא, אברהם עשה כל כך הרבה דברים טובים, יצחק עמד בעקדה, תן לי קצת, אני באה כמו קבצנית. לא, אני מתחברת אל המידה הזאת, אל התכונות הנפשיות האלה, שהצליחו לעמוד בהם אברהם ויצחק בעקדה, ועכשיו בעזרת השם ננסה קצת להסתכל על זה. אני מתחברת לשם, ואני אומרת לקדוש ברוך הוא, הנה, גם אני רוצה להיות כזאת. יש בי איזה ניצוץ, לא יודעת איך נקרא, עם חצה, כמו חצץ כזה, נכון? כשהצור חוצבתם הזה, כשאני מנתצת אותו לחלקים קטנים, יש בי משהו מהתכונות האלה של אברהם ויצחק בעקדה. אז זה גם שלי, כאילו גם אני עמדתי בעקדה, אני יכולה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיסתכל עליי כאילו גם אני הייתי שם. אז יש ספר, זה לא ספר, הפסוקים, שנייה רגע קצת לשאות, את פסוקי העקדה, מי שבא מוקדם לבית כנסת, אז נכון, כל בוקר קוראים את פרשת העקדה. שלא תחשבו שאני קוראת את זה חלילה, הלוואי, אבל הרב בעולת ראייה, הרב קוק בעולת ראייה, בגלל שזה חלק מהסידור, אז הוא מפרש את הפסוקים האלה, את הפסוקים של העקדה. ולאמונת איתנו, אתם מכירות את הסדרה הזאת? זו סדרה של ספרים, יש את זה כאן. שלומית, דגמני, תצביעי. את רואה? זה המדף השלישי מצד ימין. פה, פה, הנה. הכי קרוב למחיצה, שלוש. כן, שם. זאת סדרה של ספרים שזה בעצם שיעורים של הרב טאו, שהוא מבאר את מה? את מה שהרב הסביר בעולת ראייה, בסדר? על הפסוקים של העקדה. מי שיכולה להשיג בתור ספר קריאה לראש השנה, זה ממש מומלץ. לזמן, באמת, זה מה זה לימוד יפה. אז זה בעצם הרב שם מבאר את כל פרשת העקדה, והרב טאו מסביר לנו, שתדעו לכם בכללי של אמונת איתנו, זה ספר בשביל אנשים כמונו. זה לא ספר לתלמידי חכמים, זה לא ספר לרבנים, זה ספר למי שרוצה ללמוד מתורת הרב בצורה ברורה. נכון שזה קצת צריך להחזיק ראש, כאילו זה לא שלום לעם. אני מתה על שלום לעם, חלילה. אבל זה לא אלון שבת, בסדר? זה צריך קצת להחזיק ראש, אבל באמת זה יפה, אני ממש אוהבת. מה? אז זה מלאמונת איתנו, היי. קרח היי עוסק בעקדת יצחק. כל ספר יש לו נושא אחר, האמת שיש עד י' ב'. אתם יכולות להשלים לנו מתנה לסוף שנה, למדרשה. אז שם, הרב בעצם מנסה לברר לנו את הנקודה של עקדת יצחק. שבטח אתם יכולות גם להגיד אותה, נכון? מה הנקודה? מה זכות אבותינו בידינו שאנחנו רוצות להתחבר אליה בעקדת יצחק? מה? מה? יש עד י' ב'? י' ד', אז פספסתי, סליחה. אל תגלו. מה אתם אומרות? ביטול? מה הכוונה? אוקיי. אוקיי, מסירות נפש, סבבה, זה אותו דבר. מישהי עוד משהו? אז באמת אתם צודקות, נכון? ברוך השם, כבר באתם לכאן עם איזה מטען רוחני, לא פעם ראשונה שלומדים על העקדה, אז בואו ננסה קצת להיכנס לזה, טוב? באמת, אנחנו יודעות שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, ועשרת הניסיונות האלה הם בעצם בונים באברהם רבדים רוחניים, שהם לא רק רלוונטיים לאברהם, אלא לכולנו. העולם שלנו הוא מלא ניסיונות. מלא ניסיונות, מכל מיני סוגים. והניסיונות ככה, המהר"ל אומר שמספר 10, אנחנו נחזור על זה כשנדבר על בראשית, שהמספר 10 הוא מספר שמבטא את כל הביטויים הרוחניים שיכולים להיות בעולם. נכון, לדוגמה כמו 10 ספירות, נכון? שיש לשמות האלוקים, שאני לא מבינה בזה כלום, תסלחו לי. בעשרה מאמרות נברא העולם. זה בעצם מבטא את כל היסודות הרוחניים שיכולים להיות במציאות. גם בניסיונות של אברהם אבינו, אברהם עובר בכוונה 10 ניסיונות כנגד כל אחד מההופעות הרוחניות שיכולה להיות בהם התמודדות בעולם הזה. ואנחנו חוזרים למעשה אבות סימן לבנים. למה אברהם אבינו עובר 10 ניסיונות? כי הוא בעצם תובע בנו ב-DNA הגנטי הזה, הגנטיקה הרוחנית הזאת שאנחנו מקבלים, יכולת לעמוד בכל הניסיונות שיהיו בעולם. כל סוגי ההתמודדויות הרוחניות, אנחנו קיבלנו כבר, הקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה, הוא כבר נתן לנו כוח רוחני להתמודד איתם. אז מה הנקודה של כל ניסיון? עכשיו אנחנו לא ניכנס לזה, אלא נסתכל על הניסיון של העקדה, שאנחנו מזכירות לעצמנו. ניסיון העקדה הוא הניסיון האחרון שמתנסה אברהם. אחרי ששנים ארוכות הוא מחכה לזכות לזרע משרה אימנו, כן, יש לו את ישמעאל, שלא בדיוק הבן יכיר לי, מה? כן, בדיוק לא מביא לו נחת, כמו שרוני אומרת לנו. הוא לא בדיוק החלום, ההתגשמות של כל החלומות הרוחניים של אברהם. ויותר מזה, אברהם רוצה להקים את עם ישראל, והוא יודע, והוא השם מבטיח לו, שהוא יקים את עם ישראל עם שרה, ושסוף סוף נולד יצחק, הקדוש ברוך הוא, אתם יודעות שיצחק לא היה בן 3 בעקדת יצחק, הוא כבר בעצמו אדם מבוגר, הוא כמעט היה בגיל שלי, הוא היה בן 37, אני קצת יותר זקנה. אבל נכון? ויש פה מסירות נפש שמתגלה אצל שניהם, גם אצל אברהם, שלוקח את ההתגשמות של כל ההבטחה האלוקית, כי ביצחק יקרא לך זרע, וזה אפילו יותר מזה. כל אנחנו יודעות שהעבודה של אברהם אבינו בעולם זה מה? מישהו עומד ומכיר בבוראו, מה הוא קורא? בנות, קצת לחזור על ספר בראשית, קדימה. מה המשימה שלו? לקרוא בשם השם אל עולם. אל מול מה? אל מול עבודה זרה. קצת דיברנו על עבודה זרה כאן, נכון? שעבודה זרה, אחד מהסוגים של עבודה זרה שאברהם הכי נלחם בהם, זה עבודת המולך, שהיו לוקחים ומקריבים את הבן שלהם כלפי מעלה. זאת אומרת שלא רק, יש פה ניסיון על גבי ניסיון, לא רק שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תוותר על יצחק. הוא גם אומר לו, תוותר על יצחק בדרך שהיא אנטיתזה לכל מה שאתה, לכל המפעל חיים שלך, להקריב אותו אליי בדרך שהיא כל כך דומה לעבודה זרה. בואו נראה את זה קצת בפנים. מהותה של מסירות נפש היא ביטול, הנה ככה הרב טאו גם ענה להלל וגם להדי, היא ביטול כל הקדוש והיקר למען מטרה עליונה, בשביל מילוי חפץ השם. אז אנחנו מבינות שאברהם אבינו בניסיון העקדה, ובאמת הקדוש ברוך הוא דורש ממנו לבטל את עצמו בצורה הכי הכי, כאילו לא השארת כלום. לא השארת לי כלום. לא השארת לי שום דבר בתוך הבית שלי. אין לי את הבן הזה להשתעשע בו, לשמוח בו, במובן הכי אישי ופרטי, ובמובן הכי רעיוני וגדול. כל מה שעבדתי עליו כל החיים בענף מאחלת, אני הולך לסתור את עצמי בצורה הכי חריפה שאפשר. אין יותר אברהם אבינו. אין יותר לקרוא בשם השם אל עולם. אני פוסל את כל מה שעבד. תחשבו על עצמכם, אדם שאתם מאוד מאוד מעריכים ולומדים ממנו כל כך הרבה, חלילה, פתאום עושה תפנית של 360, אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה של התפנית של 360 מעלות, אתה חוזר למקום של 180 מעלות, והוא אנטי, כאילו אפשר גם, לא יודעת, טוב, לא משנה, לא ניכנס לזה. אבל זה ממש חריף. כמה אדם יכול להיות בדיוק הפוך מכל מה שהוא קורא ומחנך אליו? ביטול כל הקדוש והיקר, בבית ובחוץ, בפן הפרטי ובשליחות הכללית שלך, למען מטרה עליונה, בשביל מילוי חפץ השם. זה מסירות נפש. זה מה שאברהם אבינו עובר בעקדה. אבל הרב מדייק לנו עוד קצת. על פי רוב, מצטייר ביטול זה בהחלשת כוחות החיים, בתשטוש תכונותיהם והרגשותיהם הטבעיות, בשיעבודם לקלוט הנפש לאלוקים, לדבקות עליונה, העומדת הרבה למעלה מכל חשיבות וערך חיי העולם הזה וחומריותם. בדרך כלל כשאנחנו אומרים מסירות נפש, מה זה דורש? מה הרב, איך הוא מגדיר לנו את זה כאן? בדרך כלל מה מתלווה לזה? נכון, אבל איך הוא מגדיר את זה כאן? שמה, מה זה דורש מאיתנו? מה? ויתור. החיים מצטמצמים. כשאדם מוסר, כשרואי קליין קופץ על הרימון, נכון? ומוסר את כולם, כל החיילים שלנו. זה הביטוי הכי חריף לזה. מה זה החיים מצטמצמים? אין חיים. נכון? אתה ממש מוותר על החיים. אבל זה לא כזה. בדרך כלל, כשאדם עושה צעד של מסירות, את, בסדר? באת למדרשה. שבועיים קלנו אותך פה, בכלא, בשביל מה? כי רצית ללמוד תורה, נכון? אז את אומרת, וואלה, אני לא הולך לחתונה של חברה, וואלה, כל הבאסה, אני לא הולך למסיבה של, לקראת שירות גיוס של חברה שלי, וואלה, אני אפילו לא אסע הביתה, להגיד שלום להורים שלי, אוף. מסירות נפש, במובן שאנחנו תופסים אותה, בדרך כלל היא תמיד מתלווה להחלשת כוחות החיים. תשטוש תכונותיהם. אני צריכה לוותר על משהו. החיים מצטמצמים. זה build in במושג מסירות נפש, נכון? אם זה מסירות נפש בקרב, או ממש עד כדי מסירת החיים, או אם זה להיכנס, אפילו לא יודעת, אני חושבת על הבנים, כשהם באו לישיבה, הם ידעו שהם יצטרכו להישאר עד יום כיפור. אמרו להם, אתם באים ל-40 יום, וואו, איזה תיק. כאילו באמת, זה ממש, מה? מה? אני לא שומעת. כולם חזרו לשבת, זה נגד החוקים. אבל לא, אולי הם לא קפסולה מתמזגת. כאילו, בגלל, אם רוצים שכל הישיבה תהיה ביחד ולא במחיצות ניילון, אז כאילו מותר אחרי שבועיים. ואז הם היו יכולים, לא משנה, לא נכנסת למקומות אחרים. אבל סתם, יש לנו אחיין חרדי. אתם יודעים מה זה? אפילו לא היה להם בין הזמנים. כדי שהם יוכלו להיכנס באלף אלול הישיבה, הם היו חייבים להיות בסגר בבית שבועיים. כל בין הזמנים הלך להם, כאילו הם באו בתשעה באב, היו שלושה שבועות בין הזמנים, שבועיים מהם הוא היה בסגר כדי שהוא יוכל להיכנס באלף אלול הישיבה, ואז אמרו להם, זה עד יום כיפור, אני אציע. מסירות נפש ככלל, תחשבי גם על עצמך, אני החלטתי שאני רוצה להיות יותר צנועה, סבבה? אני הולכת ברחוב ורואה כאלה סמלות מתנפנפות, וואי, יש לי קטע עם צניעות חזק, אני מתנצלת, אני יכולה לחשוב על עוד דוגמאות, בסדר? נכון? אני רואה בגדים כאלה יפים, הלב שלי, מה זה מתבאס? באמת, נו, מה, אי אפשר? לא יודעת, כל אחת אחרת שמחליטה שהיא רוצה יותר, תגידו משהו שרוצים יותר להתחזק בו. טוב, כל אחת תתן לעצמה את הדוגמאות שלה. מסירות נפש, build in, היא כוללת צמצום של כוחות החיים. עד שבא אברהם אבינו, מה זה עד שבא אברהם אבינו? אברהם אבינו הוא תובע את המושג הזה של מסירות נפש, אבל הוא תובע אותו בצורה אחרת לגמרי, שאותה אנחנו רוצות בעזרת השם להידבק בה, בעקדה, בתקיעות שופר. מסירות גדולה ונפלאה יש לה ויתור על כל נטיות החיים האנושיות והנאותיהם בפני המגמה היותר אצילית ונשגבה. חייה שלא נטעה לחשוב. יש כביכול שתי רמות של מסירות נפש, זה מה שמחדש לנו אברהם אבינו, עוד שנייה נראה את הרמה היותר גבוהה. שלא חלילה יהיה לנו איזושהי נטייה לזלזל, או להגיד, מסירות נפש היא מצמצמת את כוחות החיים, היא לא משהו. ממש לא. היא מדרגה מדהימה, רוחנית, הלוואי שנזכה להיות בה. אבל אברהם אבינו בגדלותו, הוא אפילו לא מסתפק בזה. הוא רוצה לבנות עוד קומה של מסירות נפש, שנוכל לשאוף אליה. בסדר? עכשיו נגיד אותה ואז תגידו לי אם זה מובן. אמנם, כאן מלמדת התורה שיש מדרגה עליונה יותר של מסירות נפש. בחי האדם חיים שלמים, במילוי כוחותיו, נטיותיו, הרגשותיו היותר פרטיים המתחזקים, מתפתחים, מתעמקים, מתחדדים, עד שחשו את כל צדידי חייו יפה יפה, ובבוא העת מתחברים עם כולם, לא בניוונם ובדלדולם, אלא בשיא עצמתם, אל המגמה האלוקית, אל רצון ריבון העולמים. לא ביטול היש והשפלתו יש כאן, אלא עד רבה, האדרת הטבע והמציאות והעלאתם למלגמה עליונה יותר. בגלל שאין לנו זמן, אז אני, זאת אומרת, עכשיו כבר ההפסקה, אבל לא אכפת לי, גנבו לי מהשיעור, אז אני גונבת לכם מההפסקה. הגונב מגנב פשוט. אנחנו לא נעמוד, כאילו, אתם רואות, אפשר לקרוא את כל שאר המקורות, הם נותנים לנו את הדוגמאות למה שהרב קובע כאן עכשיו כלל. הוא אומר לנו ככה, אברהם אבינו היה יכול ללכת אל העקדה, איך הוא היה הולך כל הדרך? בבכי, בצער, בשברון לב, בביטול ובצמצום כוחות החיים. מה זאת אומרת הוא היה יכול? זה הכי מתבקש שככה הוא היה הולך לעקדה. אבל איך, אתם מכירות, עוקד והנעקד והמזבח, המדרש אומר, עין במר בוכה, וצילמתי לכם את זה מאחורה, זה החלק האהוב עליי בראש השנה. מה אני אעשה בלעדיו השנה בלי תפילה? אני לא יודעת, באמת. מאוד קשה. אבל נכון? מה זה עין במר בוכה ולב שמח? הלב של אברהם כואב. וזה לא ביטוי חיצוני, עין במר בוכה ולב שמח. אבל אברהם אבינו מצליח להתרומם למקום, הוא לא הולך בוכה כל הדרך אל העקדה, כי הוא נמצא במקום נפשי לא של צמצום כוחות החיים, של שבר מזה שאני הולך עכשיו למסור את הנפש לקיים את מצוות השם. הוא מצליח להתעלות למדרגה שאם זה רצון השם שאני אקריב את הבן שלי, אם זה רצון השם שאני אסתור את כל מפעל החיים שלי, זה מה שמשמח אותי עכשיו. הוא מצליח לבנות בתוכו כזאת הכרת חיים שהפוך, במקום שהמסירות נפש תצמצם את כוחות החיים, היא רק מרחיבה אותם עוד יותר. איך אנחנו יודעים את זה? יש מלא מלא הוכחות בפסוקים שאברהם אבינו בעצמו קם בבוקר מוקדם, נכון? ויבקע צהולה. אתם זוכרות מה רש"י אומר על זה? שאהבה, ויחבוש את חמורו, סליחה, הוא אומר את זה על זה, שאהבה מקלקלת את השורה. היינו מצפות, תחשבי על עצמך, אם את צריכה ללכת, אני למדתי בפנימיה, סניתי את זה. אז כל מוצא שהייתי בוכה, כשהייתי אורז את התיק, בכלל לא הייתי מסדר את התיק, אם יש לי הייתה מסדרת לי את כל הדברים. מה שחסר היה שרק היו מושכים אותי בכוח לאוטובוס. הייתי הולכת כולי בדמעות. איך היינו מצפים מאברהם אבינו? לקום בבוקר מוקדם? מה פתאום? תלך בצהריים, למה אתה ממהר? תלך בערב, אוי כבר חושך, אני אלך מחר. אוי, פספסתי את האוטובוס, מכירות את זה? לא קמתי מוקדם. לא יצא. באתי לשיעור, בלי הספר, בלי המחברת, מי רוצה ללמוד בכלל? אברהם אבינו בדיוק הפוך. וישכם אברהם בבוקר, הוא בעצמו חובש את חמורו. זה מה שרש"י כותב, שאהבה מקלקלת את השורה. אולם בדרך כלל, כל פעם כשהם היו יוצאים לאיזה מסלול, העבד שלו, הנערים, אז זה היה התפקיד שלהם, לחבוש את החמור, לבקע את העצים, לעשות את כל העבודות הקשות האלה. אברהם לא מוותר, אני בעצמי, אני כמוקדם, אני אחבוש את החמור, אני אבקע את צהולה. מה, כאילו הוא הולך, לא יודעת מה, לחגיגות חנוכת בית המקדש. למה? זה מה שהוא אומר לנו כאן. לא ביטול היש והשפלתו יש כאן, אלא עד רבה, האדרת הטבע והמציאות והעלאתם למגמה עליונה יותר. אברהם אומר לריבונו של עולם, ולזה, סליחה שאני גונבת לכם את ההפסקה רק כדי שיהיה לנו רעיון גמור, בסדר? כשאני עומדת בשופר, מה אני רוצה, לאן אני רוצה להידבק כדי שאני אצליח להיות במקום של מעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי, להזדהות, להתחבר אל המקום הזה שאברהם אומר, אני מוכן לעשות חישוב מסלול מחדש, לא משנה מה המחיר של זה, ריבונו של עולם, אני איתך, לא משנה מה תבקש ממני, אני עושה את זה בשמחה. לא משנה אם אתה מבקש ממני לעקוד את יצחק, לא משנה אם אתה דורש ממני לוותר על כל, להחליף את כל מה שנעמתי עליו ועמדתי עליו תלמידים הרבה כל החיים שלי. אם זה עכשיו רצון השם, אני לא מוחק את עצמי כדי לממש אותו. אני מגייס את עצמי עם כל הכוחות שלי, כדי לצאת לפניך בשמחה ובריקודים, לעשות את הרצונך. זאת מדרגה עצומה. בוא נגיד, הלוואי שאנחנו נתחיל במדרגה של מסירות נפש. אבל שנזכור את זה, שגם אם היא כוללת ביטול של כוחות החיים, וצמצום של מי שאני, אבל שנזכור שזאת לא התכלית. שמה שאנחנו רוצים ללמוד מאברהם, זה לעשות את רצון השם, גם כשהוא הכי קשה לנו, בהכי שמחה, בהכי גיוס פנימי, בהכי לקחת את כל כולי, כדי להיות מרכבה לשכינה. וואי, הלוואי שנזכה. בסדר, לפחות אנחנו זוכות ללמוד את זה, זה כבר טוב. רצית להגיד.